בפרשת שבוע, פרשת יתרו, כתוב את מעמד הר סיני של מתן תורה, שבו השם יתברך התגלה לכל עם ישראל ונתן להם את עשרת הדיברות. זה כתוב בתורה באריכות בפרשת יתרו, וזה כתוב שוב פעם בתורה בפרשת ואתחנן. כדי להבין מה היה שם, חשוב לנו מאוד לראות שתי פסוקים בספר ירמיהו, פרק למד א', פסוקים למד ב' ולמד ג'. ירמיהו הנביא שם אומר בנבואה לעם ישראל, מה יהיה לעתיד לבוא בעזרת השם בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום אדוני. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה. והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. זה הברית שיהיה באותם הימים. יש כבר ברית בעם ישראל עם השם יתברך. בתורה הקדושה כתוב כמה פעמים ברית, אבל יהיה עוד ברית חזקה יותר. ומה התוצאה של הברית החזקה יותר? אומר לנו הנביא בפסוק הבא, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את אדוני. כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום אדוני, כי אסלח לאבונם ולחטאתם לא אזכור עוד. מה יהיה התוצאה? מה יהיה הדבר החדש שיהיה? יהיה ברית חזקה מאוד להשם ברך עם עם ישראל, חוץ מהברית שכבר היה לנו במעמד הר סיני ועוד פעמים בתורה, ועוד יהיה תוצאה. אז הברית עצמה מה יהיה? כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום אדוני. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה, והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. יש פה ארבעה פרטים. הוא יכניס את התורה בתוכנו ועל הלב שלנו יכתוב אותה. מה זה השתי דברים האלו? מה זה הכפל? נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה. יש בתורה את האור הכללי של התורה, ההערה הרוחנית שהתורה נותנת, ואת פרטי ההלכות שבתורה. אז ההערה הכללית זה מבחינת נתתי את תורתי בקרבם, ואני בא מכתובנה לכתוב, זה הפרטים, גם הפרטים, הכל יהיה חזק, נזכור את זה חזק, נדע את זה חזק, זה יהיה לנו מול העיניים, מול הנשמה. אז זה הברית שהתורה תיכנס בתוכנו חזק, ואז מה יהיה? והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. אנחנו נרגיש חזק כל הזמן שהשם יתברך הוא האבא שלנו והוא המלך שלנו, והשם יתברך כל הזמן יקרב אותנו יותר ויותר. זה ארבעה הפרטים של הברית. ומה יהיה התוצאה של זה? ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את אדוני. כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום אדוני. כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. מה כתוב כאן? היום אתה רוצה, לוקח ילד קטן, רוצה ללמד אותו את האמונה בהשם ברך, אתה צריך ללמד אותו. לעתיד לבוא לא יצטרו, הוא ידע את זה לבד. מאיפה הוא ידע את זה לבד? אם אף אחד לא ילמד אותו, מאיפה הוא ידע את זה? התשובה היא, נתאר לעצמנו משל. אחד יבוא לחבר שלו, יגיד לו, אתה מכיר את השכן שלנו בבית, בבניין מול? את האדם הזה שכל יום בשבע בבוקר יוצא לעבודה? כן, מכיר אותו. אני אגלה לך סוד. הוא בכלל לא בן אדם. הוא רובוט שמתוכנת על ידי השירות הביון של רוסיה. מה אתה תגיד לו? זה לא הגיוני מה שאתה אומר, תראה, הוא נראה בן אדם רגיל, אתה מדבר שטויות, זה לא הגיוני, עשו רובוט נראה בדיוק כמו בן אדם, לא הגיוני, לא מקובל עליי. אבל מה יהיה אם הוא יבוא ויגיד לך, לא על השכן מהצד השני של הכביש, הוא יבוא החבר שלך ויגיד לך, עליך בעצמך, אתה לא בן אדם, אתה רובוט מתוכנת מרוסיה. אתה בכלל לא מדבר, אתה לא מדבר, מה אתה, לא יודע, אתה, שאלת בעצמך, אתה בן אדם, אתה נושם, אתה אוכל, אתה יושן, אתה שמח, אתה הולך, אתה מטפל בעניינים, אתה חושב, מתכונן, אתה יודע בעצמך, אין על מה לדבר בכלל, אתה לא צריך להביא ראיות לו כלום, זה אפילו לא קשקוש, זה כלום. בעצם, כמו שאתה מכיר את עצמך שאתה לא רובוט, אלא אתה בן אדם, היה צריך לדעת, להרגיש את הקשר עם השם יתברך, למה? כי מה זה המהות של הנשמה? המהות של הנשמה של כל יהודי זה אור אלוקי קדוש מאוד שבא מהשם יתברך. זה המהות של הנשמה. אז הנשמה הייתה צריכה להרגיש את זה, להרגיש את השם יתברך, להרגיש את החיבור אל השם יתברך. איך זה שלא מרגישים את זה? התשובה היא, לא רק את זה לא מרגישים, גם את עצם הנשמה לא מרגישים. מה זה הנשמה? בן אדם יודע שיש בו נשמה, הוא חי, הוא לא מת, אבל מה זה הנשמה? בן אדם לא יודע בכלל. יש טשטוש על הנשמה. הטשטוש הזה זה תוצאה של כל מיני מציאויות של כוחות הרע, שגרמו לחטאים ולעבירות, אם זה חטא אדם הראשון, אם זה חטאים אחרים, במהלך הדורות. יש מסכים שלא נותנים לעיניים לראות את האמת מול העיניים. לעתיד לבוא, שהחיבור לשם בך יהיה כל כך חזק, ושם בך יסלח לכל העוונות, אז לא יהיה את כל המסכים. הנשמה תרגיש את הקשר עם השם ברך. הנשמה תרגיש את החיבור לשם בך, לא יצריך שום ראיות, שום דבר. במעמד הר סיני, זה אחד הדברים שהיו. נתנו להם מהשמיים להרגיש את, את ההשתלשלות של הנשמה שלהם, איך הנשמה שלהם נמשכת מהשם יתברך. זה חלק מרכזי במה שהיה במעמד הר סיני. וכל הנשמות של, של כל עם ישראל, גם של הדור שלנו, היו במעמד הר סיני. וכל נשמה, הדבר הזה כתוב בגמרא במסכת שבת דף קוף מ"ו עמוד א', ו... אומר האריזל, כל נשמה קיבלה את חלקה בתורה, וכל אדם בכל דור שהוא מגיע לכאן מוציא את זה מן הכוח אל הפועל. אז מעמד הר סיני זה היה משהו הרבה יותר מהותי. זה לא רק שלימדו אותנו את עשרת הדיברות, לימדו אותנו מה זה הנשמה שלנו בכלל. ולא רק מה זה הנשמה שלנו, מה זה כל היקום כולו. כתוב בפסוק בפרשת ויתחנן, מעמד הר סיני. אתה הוראת לדעת, כי אדוני הוא האלוהים עד עוד מלבדו. אומר על זה רשי, הוראת לא מלשון הוראה, אלא מלשון ראייה. הראו לכם איך הקדוש ברוך הוא פתח את כל השמיים, את כל העולמות, והראה להם איך הכל בא רק מהשם יתברך. זה בפרק ד' פסוק למד ה', אתה הוראת לדעת, בחומש דברים פרשת ויתחנן, פרק ד' פסוק למד ה', אתה הוראת לדעת, כי אדוני הוא האלוהים אין עוד מלבדו. אז זה הכוח של מעמד הר סיני. אבל עוד דבר שהיה במעמד הר סיני. קיבלנו תורה, אבל לא רק קיבלנו תורה, למדנו מה זה התורה. יש שגיאה גדולה לבני אדם מה זה התורה, לא יודעים מה זה התורה. חושבים שהתורה זה רק איזה ספר של חוקים, איזה ספר של חוכמה, ויש גם מצווה ללמוד אותו, לא, זה הרבה מעבר לזה. התורה היא רוחנית, התורה היא אלוקית. זה הבסיס של כל תורת הקבלה. בתורה יש רוחניות. התורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. יש בתורה גילוי שכינה. זה הבסיס של תורת הקבלה. כתוב בפרשת יתרו שהיה במעמד הר סיני שני דברים. היה נתינת התורה עשרת הדיברות והיה גילוי שכינה כמו שכתוב והר סיני ישן כולו מבני אשר ירד עליו השם באש. אבל בפרשת ויתחנן התורה מסבירה יותר. שהדיבור של התורה היה מתוך האש. כתוב בפרשת ויתחנן, וידבר אדוני עליכם מתוך האש. כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי כל. 10 פעמים התורה כותבת לנו בפרשת ויתחנן ובפרשת עקב שהדיבור היה מתוך האש. נפתח בלי נדר, נראה את הרשימה של 10 הפעמים שהתורה אומרת לנו את זה. כתוב כך בפרק ד' פסוק י' ב', וידבר אדוני עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי כל. בפסוק ת' ו', ונשמרתם מאוד לנפשכם כי לא ראיתם כל תמונה, ביום דיבר אדוני עליכם בחורב מתוך האש. בפסוק למד ג', השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת את הויחי. בפסוק למד ו', מן השמיים השמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ הרחה את ישועה גדולה ודבריו שמעת מתוך האש. וזה כל אלו בפרק ד' 4 פעמים, אחרי זה בפרק ה' עוד 4 פעמים. בפסוק ד', פנים בפנים דיבר אדוני עמכם בער מתוך האש. בפסוק י"ט, את הדברים האלה דיבר אדוני אל כל קהלכם בער מתוך האש, הענן והרפל, כל גדול ולא יסף, ויכתבם על 2 לוחות אבנים ויתנם אליי. בפסוק כ"א, ותאמרו הן הראנו אדוני אלוהינו את כבודו ואת גודלו ואת כולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם ויחי. בפסוק כ"ג, כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. 8 פעמים פרשת ויתחנן, 4 בפרק ד' פסוקים י"ב ו' ל"ג ל"ד ו', ו4 בפרק ה' פסוקים ד' י"ט כ"א וכ"ג, ועוד פעמיים בפרשת עקב, פעם אחת בפרק ט' פסוק י' בלוחות הראשונות כתוב, ויתן אדוני אליי את 2 לוחות האבנים כתובים באצבע אלוהים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. ובפרק י' פסוק ד', ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את 10 הדברים אשר דיבר אדוני עליכם בהר מתוך האש ביום הקהל, ויתנם אדוני אליי. יש כלל גדול בתורה, הוא מרומז ברש"י בפרשת חיי שרה, פרק כ"ד פסוק מ"ב. כשהתורה כותבת דבר פעמיים, זה בא ללמד שהחשיבות שלו היא גדולה מאוד. אז אם התורה כותבת דבר 10 פעמים, זה מלמד שהדבר הזה הוא שורשי משורשי היהדות. שמה? שהדיבור של התורה שניתן לנו במתן תורה הם מתוך אש. למה כל כך חשוב לדעת את זה? זה בא ללמד אותנו שהאש של הגילוי שכינה שהייתה במעמד הר סיני, כמו שכתוב, הר סיני אשן כולו מבני אשר ידיו השם באש, ונתינת התורה שהיה שם זה לא שני דברים נפרדים. התורה באה מתוך גילוי שכינה, ולכן כשאנחנו לומדים את התורה אנחנו מתחברים להשם יתברך. וגם לכן כשאנחנו לומדים את התורה וכשאנחנו מקיימים את התורה מגיע אור עצום עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל העולם כולו ועל כל העולמות כולם. כי כשיש גילוי שכינה יש ברכה, כמו שאומרים בסוף תפילת 18, וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. כל הישועות תלויות בגילוי שכינה, ולכן כל הישועות תלויות בלימוד תורה וקיום התורה. וכמו שהתורה כותבת לנו את זה בפירוש, זה פרשת בחוקותיי, בחומש ויקרא, הפרשה האחרונה זה פרשת בחוקותיי, בתחילת פרשת בחוקותיי, התורה כותבת לנו מה זוכים על ידי לימוד התורה ועל ידי קיום המצוות, איזה הבטחות. כותבת לנו התורה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אז מה יהיה? אם מה זה בחוקותיי תלך, הוא אומר שזה עמל התורה, לא רק ללמוד תורה, להתייגע בתורה ולקיים את המצוות, לשמור אותם. אומרת לנו התורה כאן 10 פסוקים של הבטחות עצומות. 11 פסוקים של הבטחות גדולות ועצומות יש לנו כאן בתורה. ונתתי גשמכם ביתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. אני חוזר, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארציכם. יהיה ביטחון, ישבתם לבטח, אין בעיות. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם. ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 50,100, ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. תנצחו בכל מלחמה, בכל דבר. ופניתי עליכם והפרתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם. ופניתי עליכם והפרתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם. ואכלתם ישן נושן וישן פני חדש תוציאו, ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים ומהיות להם עבדים, ואשבור מוטות עוליכם והולך אתכם קוממיות. כל ההבטחות העצומות, שפע של פרנסה, של עשירות, של ביטחון, של ניצחונות, הכל על ידי מה? לימוד התורה וקיום התורה. למה? כי לימוד התורה מלווה בהארת השכינה, באור האלוקי. כשאדם לומד את התורה הוא מתחבר אל השם יתברך. חיבור חזק מאוד. זה מלמד אותנו התורה בזה שהתורה ניתנה מתוך האש. האש הזו של גילוי שכינה, זה לא אש טבעית, זה לא אש פשוטה. זה אש קדושה של גילוי שכינה. מה זה באופן מעשי, איך אנחנו יכולים לבצע את הדבר הזה? כשאדם בא ללמוד תורה, להתבונן בדעתו, התורה הזאת שאני לומד זה צינור שמחבר אותי להשם ברך. אדם שומע שיעור תורה לכוון, התורה הזאת שאני מקשיב זה צינור שמחבר אותי להשם ברך. ואפשר להוסיף על זה שתי בקשות להשם ברך, בקשות שעוזרות מאוד לחזק את הדברים. האחת, ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה לחבר את הנשמה שלי אליך. זה כוונה כביכול מלמטה למעלה, לחבר את הנשמה אל השם יתברך. כוונה שנייה בכיוון מלמעלה למטה, ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה להביא אור רוחני ממך אל נשמתי. גם בלי שמבקשים את זה, זה נהיה, אבל אם מבקשים את זה, ואם מכוונים את זה חזק, זה נהיה הרבה יותר חזק. וכשזה חזק, אז האדם זוכה מפעם לפעם להרגיש את זה. וכשמרגישים את זה, זה תענוג שאי אפשר לתאר במילים. ציטטנו פה כבר כמה פעמים דברי החזון איש, בספר אמונה ביטחון, בפרק א' סעיף ת', מועתק בזה מובא בספר דברי יעקב פרקי מחשבה, חוברת רביעית פרק י' ת', איזה תענוג שיש לאדם כשהוא זוכה להרגיש את הקשר להשם יתברך. לחשיבות הדברים נקרא אותם בלי נדר שוב פעם. אומר החזון איש, כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, להם להרגיש את קרבת השם, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור ומשוטטת נשמתו בשמי מרום. ובעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם, וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את בורו ולדבקה בו. עד כאן לשון החזון איש. זה חלק מחובתנו בעולמנו. החיבור הזה לחבר את הנשמה לשם יתברך, זה חלק מרכזי מאוד בכל התפקיד של האדם בעולם, ויותר מזה, חלק מרכזי ביותר בכל תורת הקבלה. אני יודע שיש כיום כאלו שלומדים קבלה בכל מיני צורות משונות, שלא הדרך שמקובלת מדורי דורות, ומשתמשים בכל מיני שיבושים, אבל זה לא כך. המהות של תורת הקבלה זה לגלות את האור האלוקי שבתוך לימוד התורה. בכל לימוד התורה שלומדים, משניות, גמרא, הלכות, פוסקים, הכל יש בזה אור אלוקי. לימוד תורת הקבלה זה לימוד שיותר חושף את האור הזה. ואם האדם לא מרגיש עם הזמן בלימוד הקבלה משהו מהאורות האלוקיים, אז צריך לבדוק את עצמו, אולי הוא לא לומד את הקבלה הנכונה בכלל. כי כמו שאמרנו, יש כאלו שמשתמשים. הקבלה האמיתית יוצרת אצל הבן אדם חיזוק במערכת החיבורים הנשמתית אל השם יתברך. זה המהות של תורת הקבלה. לחשוף ולהעצים את החיבורים הנשמתיים של הנשמה אל השם יתברך. שני הדברים המרכזיים שבהם האדם עושה את הדבר הזה, זה בלימוד התורה ובתפילה להשם. זה שני הדברים שבהם יש את הכוח האדיר והמרכזי לזה. לימוד התורה ותפילה להשם. וכמה שהדברים נעשים יותר בריכוז המחשבה, יותר בתעצומות נפש, אז יש לזה עוצמה הרבה הרבה יותר גדולה. אבל זה לא הדברים היחידים. כל תרי"ג המצוות עוזרים לזה. כל ה-248 מצוות עשה עוזרים לחבר את הנשמה לשם ברך. וכל העבירות, הזהירות מהעבירות מחברת להשם ברך. והעבירות חס וחלילה זה מכשולים שבאים להפריד את הנשמה מהשם ברך. אז לכן אדם צריך הרבה הרבה להתאמץ כמה שיותר לשמור את התורה במילואה, כמה שיותר להיזהר מעבירות באופן מלא, כדי שהאורות האלוקיים ייכנסו בתוכו בצורה החזקה ביותר. אנחנו נמצאים היום בימי השובבים, דהיינו השישה שבועות שבהם קוראים בבית הכנסת את פרשיות שמות והערה, בו בשלח יתרו משפטים ראשי תיבות שובבים. אומר האריז"ל בספר שערוך הקודש שהשבועות האלו הם הזמן המסוגל ביותר, זה שש שבועות, כל שבוע שבע ימים, 42 יום, המסוגלים ביותר לתקן אדם את עצמו בכל מה שקשור לקדושה עליונה ולזהירות בענייני פריצות. אז מאוד מאוד חשוב להיזהר בשבועות אלו, מהימים אלו, בהרבה מקומות עושים תפילה ציבורית, לחזור בתשובה על מה שאדם פגם בזה, על מה שאדם נהג שלא כהוגן בזה. אבל העיקר הקבלה לעתיד, זה חשוב מאוד מה שמתקנים את העבר, אבל הדבר החשוב לזכור לקבל לעתיד להיות שמור במילואו. שמור במילואו, ומה שנותן את הכוח להיות שמור, זה הקשר עם התורה הקדושה. כמה שאדם יותר לומד את התורה הקדושה, אז הנשמה שלו מתקדשת, ועל ידי זה הנשמה מתרחקת מאוד מכל הדברים השליליים. בפרשת השבוע, של השבוע שקראנו בשבת שעברה, השבת האחרונה שהייתה, יש על קריאת ים סוף, שזה אחד הניסים הגדולים ביותר שנעשו מבריאת העולם. ובפרשה שבשבת הזאת נקרא בעזרת השם פרשת יתרו, יש את מעמד הר סיני, שגם שם היה ניסים נוראים מאוד מאוד. הניסים האלו הם מלבד שמלמדים את האדם שהשם יתברך הוא המנהיג את העולם, יש בהם גם כוח רוחני בנס להביא עוצמה לנשמה. כשאדם קורא בתורה את סיפורי הניסים האלו, עצם הקריאה של סיפורי הניסים עם ההתבוננות בהם, זה מעורר את הכוח האל-טבעי שגנוז בנשמתו של האדם. ויש בזה דבר מאוד מעניין. הרב כדורי זיכרונו לברכה, בספרו קדושת יצחק חלק בית עמוד רשותת, כותב שם דבר מאוד מעניין. ידוע שהצדיקים הגדולים זכו במשך כל הדורות לעשות ניסים למעלה מדרך הטבע להושיע את עם ישראל. אומר הרב כדורי שמי שיודע לעשות את זה וראוי לעשות את זה חייב מדאורייתא לעשות ניסים. למה? כי כתוב בתורה בפרשת אמור, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדשכם. אז הוא אומר, המצווה ונקדשתי בתוך בני ישראל, אומר הרמב"ם בספר המצוות, מצוות עשה התשיעית, שזה מצווה לפרסם את אמונת השם בעולם, בלי לפחד משום דבר. זה המצווה שבפרשת אמור פרק כ"ב פסוק ל"ב, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אומר הרב כדורי. אין דבר שמחזק את האמונה של עם ישראל בהשם יתברך יותר מאשר הניסים והנפלאות. אז מי שיודע לעשות ניסים ונפלאות, מי שבכוחו לעשות ניסים ונפלאות, חייב לעשות כדי לקדש את שמו של השם יתברך. והוא כך נהג כל ימיו, היה נותן קמים והרבה ניסים ונפלאות, היה עושה תפילות על בני אדם, מחלק קמים, והרבה הרבה אנשים נושאו על ידו. ומה היה המטרה שלו בכל הדברים האלו? שני דברים. אחד, לעשות טובה למסכן, לעזור לו. והשני, לקדש את שמו של השם יתברך בכל העולמות ובעם ישראל. ובשעה שיש מופת, יש הערה אלוקית חזקה מאוד. בשעה שיש מופת, יש הערה אלוקית חזקה מאוד, שמביאה קדושה בכל העולם. אבל פה יש דבר נורא מאוד, שקשה כמעט להגיד אותו, אבל זה נכון ומוכרחים להגיד אותו. העולם הולך במלחמה של שני צדדים, כוחות הקדושה מול כוחות הטומאה. אני אביא דוגמה חזקה שמזה נבין את הדברים. כשמסתכלים בנביא, בספר ירמיהו והספרים שלפניו, רואים שהניסיון הקשה ביותר של עם ישראל בתקופת בית ראשון היה המכשול באיסור עבודה זרה, להשתחוות לפסלים וכיוצא בזה. כיום אין את היצר הרע הזה. מה קרה? אומרת הגמרא מסכת יומא דף סט ומסכת סנהדרין דף סד, שאנשי כנסת הגדולה זה היה חכמי התורה של תקופת תחילת בית שני, מרדכי היהודי, חגי, זכריה, מלאכי, הם התפללו להשם וניתן להם בדרך נס הכוח לבטל את היצר הרע של עבודה זרה, שאנחנו לא מבינים מה הם היו משתגעים אחרי זה בכלל. באותה תקופה גם הסתיימה הנבואה בעם ישראל. כתוב בגמרא במסכת יומת את עמוד ב' וסוטה דף ממחת עמוד ב' וסנדרין דף י' א' עמוד א', שבשעה שנפטרו חגי, זכריה ומלאכי, בטלה הנבואה מעם ישראל. יוצא שזה בערך באותה תקופה, אומר הגר"א, זה בכוונה. יש ספר שנקרא ברייתא דסדר עולם, של רבי יוסי, התנא, הוא חיבר את זה, ויש על זה ביאור מהגר"א, אומר הגר"א, לא בחינם, הזמן זה אותו זמן, הזמן שבו נפסקה הנבואה, והזמן שבו בטל היצר הרע של עבודה זרה, שחכמים קיבלו כוח בשם ברך לבטל את היצר הזה. כיוון שבטל היצר הזה, אז כבר יכלו להסתדר בלי האורות של הנבואה. כמה שצד החס וחלילה של המלחמה נגד התורה מתחזק, אז גם מהשמיים נותנים כוח להתחזק, כוח נורא, כוח של ניסים למעלה מדרך הטבע. בדורנו, לצערנו הגדול, יש הרבה מלחמה נגד התורה. יש אנשים שזה גורם להם חולשה נפשית, או איך אנחנו נתחזק בלימוד התורה כשיש כזה מלחמה נגד התורה. צריך לדעת ההפך. בשעה שאלו שהולכים נגד, נלחמים לעקור את התורה, מהשמיים נותנים כוח רוחני למעלה מהטבע להתחבר אל התורה. והחיבור הזה שהוא למעלה מהטבע נותן לבן אדם כוחות על טבעים בעוד הרבה דברים. אז זה צריך בזמננו במיוחד להתגבר בלימוד התורה ועבודת השם בכל תעצומות הנפש, כמה שיותר ללמוד תורה, כל דקה נוספת, כל שעה נוספת, כמה שיותר ימים ללמוד תורה, כמה שיותר שהלימוד התורה יהיה מתוך חיבור נפשי להשם יתברך, כמה שיותר מתוך עומק הנשמה. כי בימינו יש אוצרות פתוחים של לימוד התורה. מאיפה אפשר לדעת את זה? מזה שחץ וחלל צד הרע, יש אוצרות פתוחים, מה שלא היה בדורות קודמים. אז גם בתורה הקדושה, ואדרבה בגלל התורה הקדושה, אז יש הכרח גם לתורה הקדושה לתת את האפשרויות האלו של למעלה מהטבע. כמו שהם נלחמים כמעט למעלה מהטבע נגד התורה, אז התורה נותנת לנו את האפשרויות למעלה מהטבע להצליח בתורה. כמו שכשהיה יצרה של עבודה זרה, אז ניתן לעם ישראל בתמורה לזה נבואה, שנבואה זה הדבר הכי חזק שיכול להיות. אז בימינו שיש מלחמות נוראות נגד התורה, נותנים לנו כוחות אדירים בתורה לכל אחד ואחד מעם ישראל, ללא שום יוצא מן הכלל. רק צריך לנצל את זה, לחבר את עצמו כל אחד אל התורה, להידבק בכל כוחו אל התורה. וכתוב בספר שער הכוונות של האריז"ל, כשעונים קדושה בבית הכנסת בחזרת השעץ, אז יש אמירת קדושה שאומרים קדוש, קדוש זה פסוקים בספר ישעיהו, אז פסוק מספר ישעיהו, כתוב שמה, נפתח בלי נדר, ישעיהו פרק וב, כתוב ככה, בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושולב מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יכסה פניו ובשתיים יכסה רגליו ובשתיים יופף, וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש, אוי קדוש, אוי אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו, וינוע מות הסיפים מכל הקורא והבית ימלא עשן. זה הנבואה שהתגלתה לישעיהו הנביא, איך המלאכים בשמיים אומרים קדושה. אז את זה אומרים את הפסוק הזה של קדוש קדוש, וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 שם צבקות מלוא כל הארץ כבודו, אומרים את זה גם בחזרת השץ בקדושה של הציבורונים. אומר האריז"ל, כשאומרים את זה לכוון למצוות עשה דאורייתא שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, מה זה המצווה הזאת? לקדש את שמו של השם יתברך, כל אחד באפשרויות שלו, במציאויות שלו, להשתדל לקדש את שמו של השם יתברך. אז כשמכוונים את זה, זה נותן עוצמות גדולות בנפש. כיוון שהמצווה הזאת של ונקדשתי בתוך בני ישראל, כוללת הרבה סוגים לקדש את שמו של השם ברך. גם את הסוג של עשיית מופתים. זה על פי הדימוי של הפסוקים, מהפסוק בפרשת אמור לפסוק בסוף פרשת האזינו. שכתוב שם על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. ששם מדובר על עשיית מופתים, אז חשוב מאוד כשאומרים קדושה בבית הכנסת, לכוון אל הדבר הזה. לכוון במילים, במלוא כל הארץ כבודו, לכוון, לקיים מצוות עשה דאורייתא של ונקדשתי בתוך בני ישראל. ועל ידי קיום המצווה הזאת, נכנס תעצומות לנפש. יש כוח חזק במצווה הזאת, לחזק את תעצומות הנפש, לחבר אותה כמה שיותר לנפש, אל העל טבעי שבתורה, אל הצד הרוחני שבתורה. יש פה בהמשך, בספר ישעיהו פרק ח' פסוק י' ג', אולי לפני כן, כתוב בחז"ל, מביא את זה רש"י, שמתי נאמרה הנבואה הזאת לישעיהו? כשעוזיה המלך רצה לעשות עבירה גדולה בפרסיה, לעבוד בבית המקדש כשהוא לא כהן. דווקא אז, שהיה נראה חילול השם גדול, אז ניתנה הנבואה הקדושה והנוראה הזאת. אז דווקא בזמנים שלצערנו יש כל מיני התגברויות של צדדים שנראים התגברויות יצרים בכל העולם, כל מיני בתי חרושת מייצרים, מחפשים דברים איך לרבות את גירוי היצרים, ועוד כל מיני סוגים של מלחמות נגד התורה, צריך לדעת מאיפה זה מתחיל. יש בשמיים אורות אלוקים חדשים של אור התורה, שרוצים לתת את זה לכל מי שישתדל בתורה, אז גם הצד השני מתחזק ומתגבר. אז אנחנו מגלל זה נאמר מאויבי תחכמני, שאם כוחות הרע מתגברים, אז אנחנו צריכים להתגבר בצד הטוב ונצליח לדרגות גבוהות עצומות. ואת הסוד הזה גילה אליהו הנביא לאמורה אביי. בגמרא במסכת סוכה בדף נ"ב סוף עמוד א' אומרת הגמרא שהאמורה אביי שאל על העניין הזה את אליהו הנביא ואמר לו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. דהיינו, כשאדם יש לו נשמה גבוהה שיכולה להגיע להישגים עצומים, אז פתאום עלול להיות התגברויות מאוד קשות של הצד השלילי. אז האדם כשזה בא לו לא יגיד, רגע, אם יש כאלו התגברויות של הצד השלילי, סימן שלא רוצים אותו בתורה. לא, זה סימן שיש לך נשמה גבוהה, ועם הנשמה הגבוהה הזאת אתה יכול להגיע לדרגות גבוהות ועצומות, רק למצות את הכוחות של הנשמה, כמה שיותר מעומק הלב ועומק הנשמה, להידבק בהשם יתברך, להידבק בתורה הקדושה, שזה נותן לבן אדם את העוז הנשמתי. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. שם יעזור נזכה כולנו לבניין את המקדש ברבי אמנו אמן, ולביאת משיח צדקנו ברבי אמנו אמן.